כולם שומעים, כולם קוראים את הקריאה ההיא. וכשאתה אומר שומע את העונה, שומע את העונה, כולם שומעים. כמה הרבותה של זה שעלה לספר תורה? לכן צריך שיקרא מילה במילה ורחש אחרי החזן. אם לא עשה ככה, זה ברכות וברכותיו, זה בטלה. וכך פסק מרן בשולחן ערוך, שצריך שומע כל מי שקורא בספר התורה, צריך שיקרא בלחש מילה במילה יחד עם החזן. למה בלחש? תראה כנראה משתמעי, שתי קולות, לא ישמעו אנשים. כן, הוא גם כן הרים את קולו, לא ישמעו אנשים. לכן הוא קורא רק בלחש, מילה במילה אחרי החזן. זה מה שעושה. צריך להודיע על הציבור, מדי פעם בפעם. שיש הרבה עולים, ככה, דוממים. לא עולים, לא מנחשים, לא אומרים בלחש, לא ולא בקורחם, שום דבר. רק עולים בספר תורה, מברכים. יש כאלה גם כן, לא מסתכלים בזוכל ספר תורה. מסתכל, מה למעלה, מה למטה, מה לבנים, מה לאחור. הרבה פעמים, היה לי אנשים שכאלה, פסקתי. עשיתי לו, הו! הו! עד מגיע לו, לבייש אותו. מה החצוף הזה? הוא עולה לספר תורה שיסתכל בקירות, יסתכל על זה. יש כאלה חושב, כמה יעשה שברך, כמה יתרום. במקום שיחשוב על הקריאה שלו, שמה שהוא קורא, הוא חושב על דברים אחרים. מה זה אכפת לי משברך שלך? מי ששבר אותך, שבר אותך. משברך. אלא צריך, כמו שאמרנו, שישים לב על הקריאה וימר בלחש מילה במילה אחרי החזן. מן הראוי היה שהוא בעצמו יקרא. די לו שמעמידים בשבילו חזן, שהוא יקרא וזה ימר אחריו. אבל אם לא אומר כלום, זה מלכה לבטלה, כמו שפסק מרן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אם קוראים קריאה וחוזרים עליה עוד פעם, אותו עולה שחוזר את הקריאה לא עולה למניין שבעה, לא מסתרף למניין שבעה, צריך לעלות עוד אחד אחר, כי כל אחד צריך שיקרא קריאה חדשה. ומה טוב מנהג של חזנים ותיקים, כשרוצים להעלות גם העולה נוסף עד שבעה, כל אחד קוראים לו קריאה חדשה. כי יש אומרים, אם הוא חוזר על אותה קריאה, כלחד יש שום דבר. יש פקפיקים על ברכותיו. אם ברכותיו הם שווים, או חס ושלום ברכה לו. נכון, כתוב במשנה, שבשבת ויום טוב, הם פוחתים מהם, אבל מוסיפים עליהם. מותר להוסיף עליהם. כותב הרשב"ת, רבי שמעון בר צמח, המשנה הזאת מדברת כמו זמנם. מה היה בזמנם? לא היו עושים נוהגים כמונו, שאנחנו מברכים על כל קריאה וקריאה. רק הראשון, הכהן, היה מברך ברכה אחת שהיא ברכת השם בחרבנו, הברכה הראשונה. והמשלים, שקורא האחרון בספר התורה, הוא היה קורא, היה מברך ברכה אחרונה בלבד. הפותח בתורה, בקריאת התורה, מברך לפניה. ומסיים, מברך לאחריה. כך יהיו נוהגים. כל האמצעים שעולים, לוי, ישראל, שלישי, רביעי, חמישי, כולם היו קוראים בלי ברכות. לא מברכים. ואחר כך תקנו, זה בזמן המשנה. בגמרא אומרת שתקנו אחר כך, שכל שעה מי שיעלה, יקרא, יברך גם לפניה וגם לאחריה. כמו שאנחנו נוהגים היום. כל מי שעולה לספר תורה, מברך. זה בזמן הגמרא תקנו אותה, אבל בתחילה בזמן המשנה, הפותח היום מברך ברכה ראשונה בלבד, והמסיים מברך ברכה אחרונה בלבד. והמסיים לא היו מברכים בכלל. אז בוא הרשב"ץ אומר לנו, זה שכתוב בגמרא שמותר להוסיף ביום טוב או בשבת, זה דווקא בזמנם שלא היו מברכים. אבל עכשיו, שכל אחד מברך, אז זה כמו שגורם ברכה שאינה צריכה. יכולים לעשות את זה בשבעה. למה נעשה את זה בשמונה, בתשעה, לעלות מוסיפים? לכן אין רשות לפי דעתו להוסיף מוסיפים. זה אומר הרשב"ת, רבי שמעון בר צמח. אבל בדברי הרמב״ם לא משמע כדבריו. שהרי הרמב״ם הוא היה בזמננו, אחרי תקנת הגמרא. והוא מודה שצריך כל פי שעולה לספר תורה, מברך גם לפניה וגם לאחריה. שתי ברכות. אפילו הכי כתב שמותר להוסיף בשבת ויום טוב. כן, הרמב״ם לא סובר כמו הרשב"ת. ואנחנו עוסקים כמו דעת הרמב״ם. לכן, כל מי שעולה רשאי לעלות קודם כל ומותר להוסיף, מפני שבכנסת שיש בה קהל גדול ממורת יוסף. אנחנו רוצים שכל אחד מהקהל לא פחות פעם בחודש יקרא בספר תורה. ואם אתה לא תעשה רק שבעה אנשים שיעלו, תנקה כהן ולוי שיש להם כבר חזקה, לא יכולים לנגוע בהם, בוא נשארו חמישה. כי כל שבת חמישה. נמצא בכל החודש כולו 20 איש יכולים לעלות, לא יותר. וקהל מפורט יוסף כמו קהל שלנו, יש יותר ממאה מפורט יוסף. בכל בית כנסת פה, ולמטה, ולמטה, כל מקום יש למעלה ממאה. אז מתי יגיע להם קריאה לספר תורה, אם ילכו לפי התור, פעם בחמישה חודשים. זה לא טוב. חלה, צריך כל אחד ואחד לעשות מאמץ, שיהיה לכל הפחות פעם בחודש. לכן, מה עושים אנחנו? מוסיפים. עושים עוד חמישה עולים. מוכנים חמישה עולים. אז אחד לא יהיה לו טענות. אתה רוצה לעלות? תקנה. לא תהיה תמע. תקנה ותחק כך עלי, זה בתורה. זה משאיר זה. אני הנהגתי. כשאני קורא, אני מוסיף עוד חמישה עולים. מינימום חמישה עולים. אם נרצה יותר, אז טבע, לא ברכה. למה לא? יש הרבה אנשים לא קונים, מתביישים לקנות. ונעשה ביניהם ובין האחרים, נעשה התחרות. זה מוסיף על זה וזה מוסיף על זה. אחר כך, כשהוא נכנע, לא מוסיף יותר, מתבייש לפני אנשים. פלוני ננצח אותך כאילו. מה זה, לעשות דברים כאלה? לכן, יש אנשים שלא מתעסקים בכלל בהתחרות כזאת של קנייה. כבר שהם לא קונים, מתי יעלו בספר תורה? איך עלי אלוי ונער ומנו אותי? לכן, טוב הדבר שיוסיפו. ואפילו בלי מכירה. ימכירו חמישה, ואחר כך ירצה החזן, תקרא את פלוני, תקרא את אלמוני. לפעמים בא אורח. האורח, לא ככה מעיז להתחרות בקניות. אז זה אורח יושב מסכם לשקט. זה יעלה, רוצה לברך הגומל, בא מעיר לעיר, בא לכזרק, בא מספרד, בא מטבריה, בא מתל אביב. לא, לא עלייה שברך הגומל, זה לא טוב. לכן, אנחנו הנהגנו שיעלו גם העולה. זה טוב שיעשו גם העולה. כן, כמו שהזכרנו, ויקראו קריאה חדשה. לכל עולה, לא יחזור על קריאה שלפניו, שיש אומרים שזה לא כל כך טוב מבחינת הברכה. כמה חדשת? וזה קראה, זאת קרא אותה לקודמיך. על מה אתה ברכת? כן, לא הוספת שום דבר. כשהוסיף עוד איזה פסוקים, טוב, יש על מה לברך. לכן יותר טוב לכל אחד לקרוא לו קראה חדשה. ברוך השם, פרשיות שלנו ארוכות. עד שנגיע לנוסבים וילך ירחם השם. אבל בינתיים, פרשיות האלה, פרשיות ארוכות. אפשר להעלות. כל עולה קורא קריאה חדשה. לא חייב לחזור מה שאמר קודמו. ועל ידי כך, הברכה שלו אין בה פקפוק. אין לה פקפוק בה. כמו שכתב, מה שאמרנו, בדעת הרמב״ם. אנחנו פוסקים כהרמב״ם. שמותר להוסיף, אפילו בזמננו, שאנחנו מברכים, כל עולה מברך לפניה ולאחריה. ואין בזה חשש ברכה לבטלה. מה שאמרו חכמים, אפילו אישה מצד הדין מותר לקרוא בספר תורה. האמת, האישה פתורה מתלמוד תורה. למתים אותם את בניכם ולא את בנותיכם. אפילו שהיא פתורה מתלמוד תורה, ומי היא קוראת בתורה, מקבלת שכר. כך כתב הרמב״ם. אישה שלומדת תורה, מקבל אצלך, רק לא מקבל אצלך כמו האיש, למה האיש מצווה ועושה. האישה לא מצווה. לגדול מי שמצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. היא לא מצוות על תורה. היא יש לה הרבה עבודות בית, עוד שנבעלה עליה, היא משעבדת לבעלה, להכין תבשילים, להכין כל מה שאנחנו בשביל קודר הבית. אם לא, אם לא נעשה מנחות הבית, אין שלום בבית. היא רואה בעלה, מה זה ככה, פה מלוכלך, פה מלוכלך. למה נחיה את הבית? לא אוכלה אוכל. מה, כל פעם צריך לקנות גבינה מהרחוב, לאכול, גבינה כל יום? מה זה? למה לא מבשלת כמו בן אדם? אישה שלא מבשלת, עבדית. זה מה זה אישה? איזה מין אישה זו? אישה צריכה להיות ולעשות כמה צורכי הבית. כן? לכן בשביל זה, התורה פתרה אותה בסוף עשי של דמה גרמה. אמרה שהיא שאינו בבית, יש תעשה את כל מנחות הבית. צריכה לבשל, צריכה זה, מה שמותר עליה. כדי שיהיה שאינו בבית. זהו? על כן, בשביל זה, אישה, היא לא מצווה ועושה. אם עושה לשבת ללמוד, זה לא אסור עליה. אין בזה אסור. מה שכתוב, כל המלמד את מתו תורה, כאילו מלמדה תפלות, זה כשהוא מאלץ אותה, מכריח אותה. אבל אישה שיש לה חשק ללמוד תורה, יש לה אהבה ללמוד תורה. ברוריה, אתה שושר רבי מאיר, הייתה חכמה גדולה. פעם אחת חלקה עם רבי יוסי, פסק הרמב״ם כמותה, שהלכה כמותה, לא כמו רבי יוסי. רבי יוסי אחד התנאים החשובים הגדולים, ופסק הרמב״ם כמו דעתה של ברוריה, נגד רבי יוסי. למה? הייתה חכמה. הדעה של יוסוק, הייתה כמו אחד התנאים. לכן, היו כאלה שלמדו. ביתו של מהריל, מרמב״ם של בני אשכנז, ביתו של מהריל הייתה חכמה גדולה. כשאבא שלה היה לא כל כך מרגיש טוב, היו עושים צעיף, מחיצה, וילון כזה, והיא עומדת אחרי הוילון, ואומרת את הפלפונים של אבא שלה. עכשיו מטרסת בפלט, בשביל שהאברכים לא הסתכלו בה, היו עושים איזה מחיצה כזאת של וילון, ואתה יושבת ומנבדת אותה, תורה, ואתה חכמה גדולה. יש כאלה שברוך השם יש להם אהבה לתורה, ויש להם כשרונות כאלה לאירועים ללמד תורה. אז זה מותר, לא אסור. רק כשכופים עליה ללמד, ללמוד, זה לא טוב. כשנעשה דרך כפייה, אבל כשנעשה מתוך אהבה שהיא אוהבת את הלמוד, רוצה ללמוד, גם כן יש לה שכר מהשמיים. רק בשמיים נותנים לה שכר כמו מי שאינו מצווה ועושה. אינו מצווה, אבל עושה. אבל לא כמו איש שהוא מצווה ועושה, שכרו יותר גדול, לצוות את הגברים, חייבה אותם לעסוקות תורה. למה זה יותר שכרו של מי שאינו מצווה ועושה, אינו כמו מצווה ועושה. למה? משהו מצווה, ולדע שמצווה ללמוד תורה. אם לא למד תורה, יש לו עונש, בשביל מה מענישים אותו. למה אינו למד תורה? יצר הרע נלחם לבטל אותו מהתורה. למה? הוא רוצה שהאיש הזה יעניש. הוא לא רוצה טובתם של בני אדם. הוא מסית ומדיח. הוא אומר, אם זה ילמוד תורה, יקיים את המצווה של תלמוד תורה. מה הוא עושה? הולך נלחם בו, מטריד אותו. מביא לו כל מיני עסקים כאלה, כדי להטריד אותו שלא ילמוד תורה. לכן, הוא נלחם בזה. אבל הוא לא הולך להילחם שנשים לא יעסקו בתורה. למה? מה הוא ירוויח? בכל בכל האישה היא פתורה. היא לא תקבל עונש אם היא יודעת ללמוד תורה. כי ממה אני ארוויח? עוזב אותה לנפשה. רוצה ללמוד תלמידים בבוקר עד הערב. לא נלחם בה. אבל באנשים כן נלחם. יצרו תוקפו. שאדם לא ילמוד. זה דרכו של יצר הרע. ולכן לפעום שערה אגרה. כמה שאדם הוא מסתער יותר לקיים את המצוות, שכרו יותר גדול. לכן, בני אדם שהם מצווים על תלמוד תורה, אם לא ילמדו תלמוד תורה יענישו, יצר הרע נלחם בהם, מפריע להם. ואם הם בכל זאת מתגברים עליו ועוסקים בתורה, שכרם גדול. דפום שערה אגרה. כמה אדם שאדם יותר מסתער לקיים את המצוות, כך שכרו יותר גדול. אבל האישה, نتعب سيرالي ونحن بخلال تتسير الموت تلموت لما يلت كبير عوني شي من يدرس الموت كمزين نحن مبينين שסחרו של האיש עולה ברבה. וזה שכתב גם כך הרמב״ם, אישה שלמדה תורה, שעסקה בתורה, יש לה שכר. אבל אין שכר, רק שכר האיש, זה הכל. אבל יש לה שכר. לכן אם היא אישה חכמה, מבינה ויודעת לקרוא טוב ולהבין, לא סתם לקרוא, לקרוא ולהבין. ואחר כך רוצה לקרוא, תבוא עליה ברכה, חשוב מאוד. בפרט אם היא יודעת גם כן לומר, לעשות את הדברים, להחדש אותם, בפרט אם היא מורה בבית ספר. היום גם כן יש הרבה מורות, הגילאים הקטנים לכל הפחות, מורות מלמדות אותם. אם היא יודעת, היא חכמה, יודעת לקרוא ראשי, יודעת לקרוא פרשים, טוב, תבוא עליה ברכה, זה חשוב מאוד שהיא תקרא. בפרט כשהיא צריכה להעביר את זה לאחרים, אז ודאי חייבת לדעת. איך תקרא להם, היא לא יודעת בעצמה. הרווח הרבה צריך. לכן אנשים אמרנו שקוראת בתורה, תבוא עליה ברכה. יש לך לך מאל הקדוש ברוך הוא. רק לא עושה רק לך רעיף. עכשיו, אישה שרוצה לעלות לספר תורה, בזמנה מה היה? אישה עולה לספר תורה. היא עולה אחת משבעה עולים. רק כתוב, אבל אמרו חכמים, אישה לא תעלה לתורה, בני כבוד הציבור. מה כבוד הציבור? מה יש בזה כבוד הציבור? הועיל, והציבור חייבים, הציבור הגברים, חייבים בתלמוד תורה. אישה פטורה בתלמוד תורה. וכשרואים שמעלים את האישה הזאת לספר תורה, האנשים יושבים והיא עולה לקרוא בתורה. אז מה אומרים? כראה שאלה האנשים לא יודעים לקרוא. עמי הארץ. רק זאת היא יודעת לקרוא, מעלים אותה. אם זו למה, למה לא מעלים את הגברים שהם בני חיובה, ומעלים את האישה הזאת שהיא פטורה? על כל חלק נאמר, כנראה שהאישה הזאת היא יודעת לקרוא, והשאר כולם עמי הארץ, כולם לא יודעים לקרוא. אז כאילו פוגמים בכבוד הציבור, שאומרים שהם לא יודעים לקרוא. לכן אמרו חכמים, אישה לא תקרא בציבור, למה פני כבוד הציבור? זה מה שאמרו חכמים. אבל איסור ממש, יא עלה בקורא, מה יש בזה? נותן לה רב, שווה לקרות. בזמנם, העולה בעצמו הוא קורא. אז האישה הייתה עולה בקורא, יודעת בדיוק את כל הקריאה, חוזרת יפה על הטעמים, טעמי המקרא, וקורא אותם כפי מה שהם, עם המקרא, עם הטעמים, עם הכל, ואין בזה משום, חס ושלום, כל באישה ערבה. כל באישה ערבה, זאת אומרת, שירים של גשר סתם, אבל כשזה דברי תורה, יש שם שכינה, שכינה שרויה, קדושה, אז אין בזה סדר רע. אז אין כאן כל באישה ערבה. כל באישה ערבה אמרו על סתם שירה, שירה בעלמה. ולכן, אישה מותר מצד הדין. הוא הדין גם כן, במצוות שהאישה חייבת בהם, כגון קריאת מגילת אסתר. נשים חייבות. למה שאף הן היו באותו הנס, גם אם היו בנס ההוא שנתונו מאמן הרשע, ושרק האנשים נתונו, גם הנשים נתונו. כתוב שם על השמי להרוג לבית את כל היהודים, נער על זקן, טף ונשים יום אחד. גם הנשים היו אחרי לגזירה. וכשנתונו ישראל, גם הם בכלל ההצלה. אז הן חייבות בקריאת מגילת אסתר. ואם אישה רוצה לקרוא מגילת אסתר, עם הטעמים שלה, להוציא את האנשים מזה חובה, כתב מרן שכן, יכולות לעשות ככה. יכולות להוציא את האנשים מזה חובה. למה? החיוב שווה כמו אנשים, כמו אנשים. כי כמו שהאנשים מוציאות את הנשים, מוציאים את הנשים, כך הנשים מוציאות את הגברים. לכן נגיד איזה כפר שאנשים פשוטים וזקנים, ויש שם איזה בחורה אחת שלומדת בסמינר בית יעקב, ויודעת לקרוא. כולם עמי הארץ, לא יודעים לקרוא. אז יכולה להיות חזן שלהם. לא נאמר, איך היא אישה, תבוא תוציא את האנשים מזה חובה? כן, מה יש? החובה היא שווה. כמו שהחובה לגברים, כך חובה לנשים. אז זה אפשר לעשות. זה מקל וחומר. אפילו בספר תורה שאנשים פטורות מהתורה, יכולה אשה לקרוא ולהוציא ידי חובה. כל שכן, קריאת המגילה, מגילת אסתר, שאנשים גם כן חייבות, בוודאי שיכולות להוציא. ולא רואים כל באשה ערבה, שהיא קוראת את המגילה עם הטעמים שלה, קיינת בהם, זה לא כלום, כיוון שהיא חייבת, כל מקום שיש קדושה, אין אצל הרע שולט. אז לכן מותר לדין מותר. אבל בכל זאת, הנהיגו שלא תקרא אישה בספר תורה, לפני כבוד הציבור. למה? יגידו אחר כך, הנה, כל הציבור לא עולים, רק עלתה האישה הזאת. האישה היא פטורה, והאנשים חייבים. למה הם לא עולים? שמאמנה, כולם לא יודעים לקרוא. אז היא מטילה דופי באנשים האלה. כולם יגידו מה זה, כל האנשים, כולם לא יודעים לקרוא, רק האישה הזאת, עד שכבתי דבורה, שכבתי אם בישראל. אז זה גורם הטלת דופי בכל האנשים האלה. זה נקרא שמו כבוד ציבור. לכן אמרו חכמים, אישה לא תקרא בתורה, משום כבוד ציבור, זה הכל. אבל עכשיו שיש בלב הכי חזן, וגם האישה לא קוראת, אלא רק שומעת, קורא אחריו מילה ומילה. איזה טעם יש כבוד ציבור? זה לא שייך. יש בלב הכי חזן, והוא קורא את כל התורה. לכן מצד הדין זה מותר. דווקא מנה, אם קראו אותה בשמה, כיוון שעתה לא תרד. לא מבזים אותה, מטרדי, את אישה. לא, לא מעליבים אותה. אם כהתעה, למשל החזן, במקומות שרגילים לקרוא בשם, יעמור פלוני ופלוני, כך רגילים, האשכנזים. קודם היו גם הספרדים עושים ככה. כך מוכח בתלמוד, בתלמוד היו קוראים בשם. אבל לפני 300 שנה, עמדו עדי חכמים, חכמים חכמי ספרד, ובטלו את המנהג של קריאה בשם. למה? כדי שכתוב בגמרא, מי שקוראים בשמו לערוץ ספר תורה, ולא עולה, חס ושלום מקצרים את ימיו. למה? התורה מאריכה ימים. והוא לא רצה, לא חפץ וברכה ותרחק ממנו, ימות חס ושלום בקצור שנים. זה כתוב בגמרא. לכן, יש אנשים, אפילו שהם יודעים לקרוא ורוצים לקרוא, אבל לפעמים יש להם איזו סיבה שתורדת אותם, שלא נותנת להם לעלות. אז חס ושלום, הם בכלל הקללה הזאת. לכן עמדו גדולי הדור, שבאותו הדור היה ראשון לציון, ישמו רבי שלמה עבדאללה. כן? הוא יחד עם כל הרבנים של ירושלים, וביטלו את המנהג שיקראו בשם. הם לא קוראים בשם, אז הוא עצלו על גבי, אבל לא בכבוד. אבל לא יכול, קשה לי. אז אין דבר. כיוון שלא קרא בשם, אין בזה זלזול לתורה. אם קראו אותו בשם ולא עולה, זה כמו מזלזל בתורה. לכן היא לא חסו שלום, ימות בקיצור שנים. אז לכן בשביל שלא להביא כללות כאלה, לכן הנהיגו שלא יקראו בשם. האשכנזים קוראים בשם גם היום, קוראים בשמו של מי שעולה, כעמוס פלונים ופלונים. עכשיו, כמו שאמרתי, אם קרה באלה יש מקומות שכן קוראים בשם, וקראו בשמה של אישה, בעזרת נשים, היא נמצאת בעזרת נשים, וידע הגבאי, למשל הגבאי הוא החזן, ידעו שהיא נמצאת בעזרת נשים, אמרו תעמוד גברת בלונית לקראת התורה. והיא ידעה, באה על דעדת הבימה, באה לדעת הבימה, באה אחד ואומרה, לא, תרדי, את אישה. זה פוגע בה, למה צריך להעליב אותה? יכולה לעלות, אפילו עכשיו בזמננו, יכולה לעלות. חוץ מהקוראים הרפורמים, שמתכוונים לתרבות רעה, זה עניין אחר. אבל הם אין, לא, זה רפורמי ולא שום דבר. מתכוונים לשם ולשמו ולשמה, לשם שתעלה תקרא בתורה. אין מזה שום דבר, לכן זה מותר. לא לראות כל דבר מבחינה של הדור שלנו. אנחנו מדברים לפי דעת התלמוד. לא, עושים כמנהג התלמוד, אין מזה שום דבר. וכן גם כן קטן, בחותם בר מצווה. בחותם בר מצווה, רוצה לעלות את ספר תורה, רשאי. ועולה למין השבעה, איזה עלייה שירצה? שלישי, רביעי, חמישי, משלים, מה שרוצה. רבנו הארי אמר שיהיה יותר טוב שלא להעלות אותו אלא משלים. זה עולים למיני שבעה. זאת אומרת, מצטרפים את השביעי שהוא יסכם את השבעה. אז לכן, אומר רבנו הארי, אם רוצים לעלות קטן, כגון שיצא לך יאמר קדיש, כגון שאבא שלו נפטר, או אמא שלו נפטרה, וזה צריך טוב שיאמר קדיש, לעלות לשמת ההורים, אז זה אומר רבנו הארי, מותר שיעלה משלים, כדי שיגיד קדיש. אבל לא עלייה אחרת. זה דעת הרב הארי. אבל התלמוד שלנו לא סובר כך. סובר, כל עלייה שיוצא הילד יכול לעלות. ואם עושה משאים ומשאים עלו נשמתה של אמא שלו או של אבא שלו, החזן אומר השכבה, וזה מספיק. זה לא צריך. כשאמר, ואפילו קטן יכול לעלות. וכך זה נשאר להלכה. פה אין טענה של כבוד ציבור, זה קטן, זה מחנכים אותו, הוא בר חינוך. לכן מעלים קטן בספר תורה. רוצה לעלות רביעי, חמישי, בפרט אם חזר את אותה הקריאה שלו, ורוצה הוא בעצמו לקרוא אותה, עוד יותר טוב. וזה טוב. במצרים, כתב בספר גינת מרדים, הוא היה בדין במצרים, במצרים היו מנהיגים שעולים בכוונה כמה קטנים, קטן אחד, שניים, כל שבת, כדי שיתרגלו להיות חזנים. על ידי שהם עולים, וכל פעם קוראים את הקריאה שלהם, מתרגילים שלא יהיה עליהם עם הציבור, ויוכלו, כשיגדלו, יוכלים להיות חזנים. אבל אם לא כן, אחרי שגדלים ורוצים להתחיל עם הציבור, יש להם אימה של הציבור. אין להם עוז לקרוא כמו בן אדם. לכן אומר, היו מרגילים אותם מקטנותם. ילד עדיין, 9-10, מרגילים אותו שיקרא בספר תורה. אחר כך כשיגדל, יש להם חזנים לרוב. עכשיו לצערנו, חסר לנו חזנים, זה קורא בתורה. יש חזן, קורא מסכן בארבעה מניינים. קורא פה וחוזר עוד פעם מקום השני, מקום השלישי, מקום השני. למה? אין חזנים. יש חוסר בחזנים. וזה לא טוב. צריך להרגיל את הקטנים לאט לאט, אחר כך כשיגדלו הם יהיו החזנים שלנו. המפטיר קורא בתורה תחלה כדי לא להשוות הפטרה לקראת התורה, כמו התורה כמו ההפטרה. הפטרה זה של נביאים, אי אפשר להשוות את הנביאים למשה רבנו עם התורה שלנו. לכן זה שקורא הפטרה, שעולה להפטרה, חייב לקרוא קודם לכל הפחות שלושה פסוקים בקריאת התורה, ואחרי שיקרא בתורה אחר כך יקרא הפטרה. אי אפשר שיקרא הפטרה בלי שיקרא בתורה תחילה. וזה שקורא הפטרה צריך שידע לקרוא אותה יפה, שלא יעשה שגיאות, ואחרי שהוא קורא אותה טוב, כל הקהל כולו מקשיבים למה שהוא קורא. כל אחד יקרא בלחש אחריו, כמו שהעולה בספר תורה קורא בלחש אחרי החזן, כך גם כן זה שעלה לקרוא הפטרה, הוא קורא בקול רב, כולם שומעים אותו, חייבים לשמוע אותו. כך כתב גם כרבנו הארי. וכולם, הקהל, כולם יגידו בלחש אחריו. זה הכל. אבל לא יגידו בקול רב, אחר כך יהיה המונה גדולה, ואי אפשר לשמוע. תראה כלה, לא משתמע. כל מי שרוצה לעלות הפטרה, יכין את ההפטרה לפני כן, יקרא אותה יפה, כדי שלא יעשה שגיאות, הן בטעמים והן בקריאה עצמה. צריך שיקרא, לכן לא מעלים להפטרה, רק אדם שיודע לקרוא, כגון שחזר עליה, שינן אותה בינו לבין עצמו, אחר כך כשהוא עולה לספטרה, קורא את ההפטרה יפה, כהוגן, כך צריך להיות. אם לכהן שנמצא בבית הכנסת והוא עולה לספר תורה ראשון, כהן, אבל יש לו גם כן פטירה של אבא שלו או של אמא שלו, ורוצה לעלות עוד עלייה של הפטרה. אחרי שעלה כהן, הוא עלה כהן, אבל הוא לא מסתפק בזה. הוא רוצה לעלות מפטיר. באמת מי שקורא מפטיר, כשבזה נחת רוח להורים שנמצאים בעולם האמת, זה מעלה אותם ממדרגה למדרגה. לכן, רשאי לעלות, אפילו שהוא כבר עלה כהן, חוזר ועולה מפטיר, בתנאי שאותו הספר תורה עצמו הוא קורא בו. לא שיש שני ספרי תורה, כגון למשל שבת וראש חודש, אז יש שני ספרי תורה. אז כאילו הוא קרא מלבד מה שקרה בספר תורה הראשון בתור כהן, חוזר וקורא מפטיר בספר השני, זה לא טוב. למה? אנשים אומרים, מה יש? למה קרה בשני ספרים? כנראה שראה פסול בספר תורה הראשון, בשביל זה הוא קורא בספר אחר. באמת לא ככה, ספר כשר. אז רק הוא מטיל דופי בספר תורה הראשון, כאילו חס ושלום הוא פוגם בו, שהוא אומר שהוא פסול. לפיכך אסור ליהודי איש אחד שיקרא בשני ספרים. יקרא רק בספר אחד. אם זה ספר תורה אחד, לא, אין שני ספרים, רק ספר תורה אחד, אז יכול לעלות כהן, וחוזר ועולה גם כן בתור מפטיר. ואין בזה שום דבר. כך היה נוהג, ובנתן אדלר, רבו של החתם סופר, היה ככה נוהג. הוא היה כהן, ועולה כהן, וחוזר ועולה, משנים, מפטיר, בשביל אני נשמע את ההורים, אז זה מותר. בשמחת תורה, עלה למשל הכהן, רוצה עוד פעם לחזור ולעלות בתור חתן תורה, או חתן תורה שזה באותו ספר, רשאי. אפילו שכבר עלה כהן, חוזר ועלה עוד פעם, לקרוא את הקריאה של הסיום. אבל לעלות חתן בראשית, אינו רשאי, זה ספר תורה אחר. ואמרתי, איש לא קורא בשני ספרים. זה פשוט פגמו של הראשון. ואומרים, למה קורא בספר אחר? קראה שזה ספר תורה הראשון, חסב שלום פגום, פסול. אז מוציא לעל על ספר תורה. לכן לא נותנים לו לקרוא בשני ספרים, רק בספר תורה אחד. נמצאנו למדים, קריאה בספר תורה, יש בה חשיבות עליונה. ויש בה נחת רוח לנפטרים. לאדם שיש לו איזה אחד מקרוביו שנפטר, והוא רוצה לעלות ספר תורה, לענות נשמתו, עושה ככה, זה תבוא עליו ברכה. יש בזה חשיבות רבה. לתת לו, לא משפט הבכורה. לא להוסיף עליו. למשל מוכרים את המצוות, לא להוסיף עליו. מה ש... אולי זה מסכן, אין לו מסגת. מה שאומר שהוא תורם, לא יוסיפו עליו. יודעים שיש לו נחיצות, שיעלה מפטיר. יש אנשים כועסים, שיוסיפו עליהם, והם רוצים לעלות למשל מפטיר, אז כועסים. אין להם צדק לחוס. אם אתה רוצה להוסיף, תוסיף. לא יכול להוסיף, הנוסח המנה פטרה. אתה לא חייב להוסיף. הנוסח המנה פטרה. תתן את הכסף הזה שרצית לתת לבית כנסת, תן אותו לעניים, תן אותו סדקה, תעשה מה שאתה יכול, ובזה יש גם כן אחת רוח הנפטר. רבי חיים פלאצ'י כותב בספרו, יש לו ספר, שמו ספר חיים, זה כל זה הלכות ספר תורה. הוא שביע שם איזה איש אחד שהיה בדורו, גביר אחד, נדיב אחד, שהיה לו חוק ולא יעבור. ביום פטירת אבא שלו, כן, ביום הירצת, יום פקודת השנה, היה תורם עד 10 זהובים. זהובים דינרי זהב, היום מוכרים אותי בדינרי זהב. כן, היום מוכרים עד דינרי, עד 10 זהובים, היה מקונה. יותר מזה, אם הוסיפו עליו, לא כועס ולא שום דבר. הוא עולה אחד העליות. לא עולה מפתיר, לא עולה משנים, עולה אחד העליות. והכסף הזה, 10 זהובים, היה נותן את זה לרב, שיחדק את זה לבני הישיבה, לאברכי הישיבה. אומר, איש דעתו יפה, דעתו צלולה, ולא עושה מזה טרסק. יש אנשים כועסים, אה? לא נתנו לי לענות. הוסיפו עליי. אז מה יש להוסיפו עליך? מה נהיה? מה, יש לך ירושה של אביך שתענה מפטיר? אתה רוצה להוסיף, תוסיף. לא יכול להוסיף, בלש, תשתוק. מה כועס? מה הכעס הזה? זה עבד, אנשים שכאלה דעתם קטנה. וכי אבא שלו בגן עדן, נוח לו שהבן שלו כועית על דבר כזה, ודאי שלא נוח לו. אתה יכול לקנות, קנה, לא יכול לקנות, לא צריך. הכסף הזה שחשבת לתרום לבית כנסת, תן את זה לאיזה ישיבה, לאיזה כולל. שיחלקו את זה לאברכים. זה יותר מצווה מכל בית כנסת. איפה זה בית כנסת שיהיה? וכך צריך להיות, ולא להקפיד על דברים כאלה. זה מוח קטן, מישהו מקפיד על דברים של מצוות. לא הסקת, לא הסקת, מה יש? אני רוצה לחמנה בצרה. בשמיים דיינינו, אותך לכל זכות. כן, יש לא היה... המצב הכלכלי שלך לא היה מרשה לך לקנות ביתר שאת, ביתר כסף. זהו, צריך להיות אדם שעושה את זה, עושה את שם שמיים. אם הוא עולה וקורא בתורה, עושה נחת רוח לאבא שלו, לאמא שלו, שנמצאים בעולם האמת. והוא קורא ועושים גם כן השכבה, בסוף הקריאה שלו עושים השכבה, לנפטר או נפטרת, זה עושה את דבר גדול. אתם יודעים, המקור של זה, זה כתוב במסכת קלה. כתוב במסכת קלה כך, ובעקיבה היה משנן את המשנה שלו, היה יושב במקום שאין הרבה אנשים עוברים ושווים, שלא יפסיקו אותו, שלא יטרידו אותו, היה יושב על סלע, ככה במדבר, אף אחד אין עוברים ושווים שם, יושב על הסלע וחוזר וחוזר וחוזר, עד שיהיה בקי בכל התורה כולה בעל פה, ככה היה רבי עקיבה. יום אחד היה יושב ושונה, ואני רואה איש אחד, בלב היער, נושא איזה מסע של עצים על ראשו, ורץ. הוא, בעקיבה, תמה, מה זה עושה פה עם עצים ככה? צעק עליו, הלוץ, מה? זה לא עוננו, ממשיך לרוץ. עוד פעם חזר וקרא לו, פעמיים שלוש, עד שישמיע אותו. שיעמוד, שיעצור רגע. היה תוחס, לדעת מה עושה עם העצים האלה. עמד, אחרי שהשמיע אותו, עמד. התקרב אליו רבי עקיבא. מה לך אותו? מה תוכה פה? אמר לו, הוא לא חי. הוא לא מהאנשים החיים, הוא כבר מת. ודנו אותו, לא היה עיר שמיים, דנו אותו שכל יום ילך יחטוב עצים ביער, ומלאכים לוקחים את העצים האלה, שרפים אותם, מדליקים אותם, ועושים מדורה, ושרפים אותו שמה. עד שנעשה אפר. אחרי שנעשה אפר, חוזים מגבלים את עפרו, ועוד פעם מעמדים אותו. ועוד פעם הוא חייב לעשות, ללכת לחתור את העצים, כדי שישרפו אותו בהם. ועושים את זה 7 פעמים ביום. כמובן, איסורים קשים מרים. למה כשקראתי לך לא אמרת? אמר לו, עומדים אחריו מנחים, שאתה לא רואה אותם, אבל עומדים שני מנחים, ובידם שוט של אש. אם הוא עוצר, אז מקים אותו בשוטים של האש, מוציאים לו את הנשמה שלו. ולכן, רק אחרי שהשמעת אותי לכבודך, הניחו אותי לעמוד, לעצור. אבל למה מאנשים אותך כל כך? אמרו, היה מוכר בשר. היה לו מקליז, איפה הוא בצפת, והיה מוכר בשר טרפה במקום בשר כשר, היה מכשיל את הרבים, ולכן מענישים אותו כל העונש הזה. עד מתי יענישו אותך ככה? אומר לו, עד שיבוא בינו, אומר פעם שמע אחרי הפרגות, עד שיבוא בינו ויקרא הפטרה, ויברך לפני קהל ועדה ויגיד קדיש עליו, ואז ירפו ממנו, אז יקלו מעליו. איפה הבן שלך? איפה אתה גר? אתה גר? אבל לא היה גר למשל, נגיד בצפת כמו שאמרנו. ושם השאיר את אשתו בהיריון, לא יודע אם נולד בן, נולד בת. טוב, הלך שם הרבה עקיבא. חכה ודרש, איפה הבית של פלוני? כל אחד שומע בית של פלוני, מה לך ולא? זה רשע היה, זה היה קצב, מוכר בשר ומכיל את הרבים. היה מוכר בשר טרפה, בדיוק תמס לו כל מה שאומר האיש הזה. טוב, איפה הוא גר? שחקר ודרש, אמרו לו איפה שהוא גר. הרך שמה ראה איזה ילד מסתובב שמה, והאימא שלו שמה. שאל, אפילו ברית מילה לא עשתה לו, גם היא מרשעת כמוהו. לא עשתה לו ברית מילה, לקח אותו, אמרת, את רוצה שאני אקח אותו לידי ואני אכיל אותו, אשקע אותו, אני אדאג לטיפולו. היא רצתה להתפטר ממנו, מה זה, מה לה עם הילד הזה, כל פעם משגע אותה. לקח אותו רבי עקיבא, את ילדו, והתחיל ללמד אותו תורה. אבל כאילו נגזר עליו, ככה איזו סתרה אחרה על ראשו, שוכח. כל מה שלומד שוכח. יושב יום אחד, שאמור 4 שעות, 5 שעות, במחר, התחיל לו א', ב', איפה? לא יודע. על א' אומר ב', ועל ב' אומר א', ועל ת' אומר ש', ועל ש' אומר ת'. והיה מסתער בעקיבא. כמה שעושה, זה ילד שוכח. מה עשה רבי עקיבא? התחיל לצום. קבל עליו תענית, התחיל לצום. 40 יום צם. עד שעשה בת קול ואמרה לו, רבי עקיבא, על מה אתה צם? אמר, על הילד הזה, שתפתחו לבו בתורתו. וכך היה. אמרה, לא אחרי הוא בידך. וכך היה, נפתח לבו בתורה, מתחילה שעת ללמוד, לקלוט, נמד אותו הפטרה, ועדה לספר תורה, וקרא הפטרה, וקרא גם כקדיש, לענו נשמעת ההורים שלו, ועשו לו השכבה, בלילה מוצאי שבת, חולם רבי עקיבא, עם האיש הזה, אבא שלו. אמר, לא תנוח דעתך, שאינת הדעת. היום כבר הקלו מעלה את העונש, ואמרו לאט לאט, תכניסו אותו בגן עדן. כן, זה מראה לנו מה עושה הקדיש הזה של אחרי ספר תורה. בפרט גם כעליית מפתיר, הקריאה הזאת, יש בה בדבר מיוחד, כדי לרפות השבר על נקלה לאנשים האלה מסכנים, שלא זכו לחיי עולם הבא. כן, הבנים שלהם מזכים אותם. מירה מזכה אבא. הבן מזכה את האב. כיוון שהוא הביא אותו לעולם, אז לכן הוא מזכה אותו. זה העניין של הקדיש שאומרים היתומים. היתומים שאומרים קדיש, עושים בזה נחת רוח להורים שלהם, לאבא שלהם, לאמא שלהם. כן. הקדוש ברוך הוא יזכנו ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. והאדם עכשיו אומר, זה המסור שנאמר, תשמע, תזכור, תחדיר תורה ויאדיר.